קשת, כל שידורי תורה. כאן זה עזרא ביק, והיום השיעור השלישי בסדרת השיעורים לחודש אלול תפשיניין, לפני ראש השנה תפשיניין א', השיעור השלישי בסדרת השיעורים על אהבה, אהבת השם ויראת השם. אנחנו דיברנו שני הפגישות הראשונות, קודם כל על ראיית מצוות אהבת השם כחלק ממכלול הדדי של אהבת השם לנו ואהבתנו כתגובה, כצומחת בתוך המכלול של אהבת השם, אהבת השם לנו. ובשיעור השני דיברתי על התוכן ספציפית בגלל ההקשר במסגרת הזאת, התוכן של אהבת השם כנתינה, כלמען, כהתחייבות למען האהבה בכלל, כהתחייבות למען האחר, אהבת השם נתינה והתחייבות כלפי הקדוש ברוך הוא. בקשר הזה אני רוצה היום להעלות את השאלה לגבי המקום של יראת השם במסגרת הזאת של אהבת השם. אני לא מדבר על יראת השם כמצווה נפרדת. יש ברושמי המצוות, אז רמב"ם לדוגמה, וכמעט כל אחד בעקבותיו, אז רושמים מצווה אחת של אהבת השם, ומצווה אחרת של יראת השם, ואז צריכים להגדיר מה ההבדל ביניהם, אבל יראת השם עומדת כמצווה בפני עצמה, כמובן צריכים להגדיר מה ההבדל, מה בדיוק ההבדל בין אהבה לבין יראה, ויש על זה המון המון דעות והמון המון דיונים, ויש הרבה פנים שונות ליראת השם. המוסלמים דיברו על יראת העונש ויראת הרוממות, והנושא די מפותח. אבל לא על הנושא של יראת השם כמצווה אני רוצה לדבר, אלא על הצירוף ועל ההצמדה שיש בין אהבה לבין יראה. הלא ברוב המקומות שמופיע אזכור בפסוקים של אהבת השם, הוא צמוד מיד ליראה, אפילו לא בהפרדה, כלומר, לאהבה וליראה את השם, לא אהבת השם ויראת השם, אלא אהבה ויראת השם. המקום שהדבר הזה הוא בולט במיוחד, עד כדי חידה, זה בנוגע לגיבור זיכרונות, גיבור ראש השנה, אברהם אבינו בהר המוריה, שעליו אנחנו מסיימים את החלק של זיכרונות בתפילה. זוכרנו זיכרונות לפניך, ופגרים לפקת ישועה ורחמים, וזכור לנו את הברית ואת החסד ושועה שנשבעת אברהם אבינו בהר המוריה, ותראה לפניך הקידה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח. בצורה אוטומטית ובצדק, ככה גם בראשונים, אם אנחנו צריכים להגיד מילה אחת לתאר את מה שקרה בעקידה, אז זאת תהיה אהבת השם. כך לדוגמה הרמב״ם. הרמב״ם במורה נבוכים מסביר את שני הלקחים, שני היסודות שיש בעקידה. אחד מהם הוא נקודה טכנית לגבי האימות והאישור העצמי של הנבואה. הדבר השני הוא שמשם לומדים את גבולות, את שיעור של, אומר הרמב״ם, אהבת השם. אהבת השם מחייב עד כדי הקרבת הבן. נראה מאוד סביר, אני בטוח שאם נעשה סקר, נגיד מילה אחת על מה אברהם אבינו עושה, אז התשובה תהיה אהבת השם. הבעיה היא שהדבר הזה סותר פסוק מפורש בצורה מוחלטת. הלא המלאך אומר לאברהם אבינו, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. הרמב״ם מתעלם. הרמב״ם אומר, מדובר באהבת השם. הפסוק אומר, לא מדובר באהבת השם, מדובר ביראת השם. אז זה נכון שבהם עיניים הרבה פעמים בספרות, אז כותפים אהבה ויראה כשמות נרדפים. אבל היא הנותנת, זה בדיוק מה שרוצה להבין. ברור שיש כאן שני רגשות, שתי תנועות שונות. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה מסביר מה זה אהבת השם. אהבת השם זה הקרבה לקדוש ברוך הוא, והיראה זה הנסוג, הנסיגה, הרתיעה מפני גדלות האיומה של אלוקים. מדובר בשני דברים. והדבר הכי נדיב שאפשר להגיד על המלאך בעקידה הזו, שהוא קצת התבלבל. הדברים הולכים ביחד, והרבה פעמים, והרבה ראשונים, יש קטע ברב חסדא קרסקה שהוא צוד הוכיח שבת השם היא מטרת כל המצוות, מוצאת פסוק שכתוב בו יירה. והוא לא סלב אפילו, הוא אומר, זה כי אהבה ויירה הולכים ביחד. אבל היא הנותנת. הם לא שמות נרדפים. אבל יש איזושהי אחדות שמחוברת ביניהם, בצד אנחנו רוצים להבין. השאלה הזאת אני שואל במיוחד על רקע מה שדיברתי לפני שבועיים, שאהבה היא הנתינה. אהבה היא ההתחייבות, ההתמסרות למען האחר. אין שם מקום לירה. זה לא, ירה יכול להיות שצריכים גם לירה את הקדוש ברוך הוא, את הקל הגדול והנורא הזה. 100%. אבל בתוך האהבה עצמה, ההתמסרות לתת הכל, לאדון כל, לעשות הכל למען שמו. אז מה בדיוק התפקיד של הירה בתנועה הזאת של אהבה? כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להבין את הפרדוקס, הפרדוקס המפחיד, הפרדוקס הנורא של האהבה. אהבה, כפי שאני הגדרתי אותה, לפחות אותו אספקט של אהבה שדיברנו עליו, אהבה היא הנתינה לאחר. כמו שקדוש ברוך הוא אוהב את העולם, אוהב אותנו, בוחר בנו, זאת רק נתינה, זה רק חסד, רק ההתגברות של החסד, כוסי רוויה, עולם חסד ייבנה. אז כך גם האהבה של האדם, של היהודי, כלפי הקדוש ברוך הוא, היא כל כולו לתת, כל כולו לעשות למענו. כל התערבות, כל מזיגה של אינטרס אישי, של יעד, של לקבל, של קבלה, תפגע ובעצם תערוס את האהבה. אהבה שהיא, כדי לקבל בחזרה, אהבה התלויה בדבר ממש, זאת לא אהבה. ודאי לא אהבה של המצוות, של מצוות השם. הבעיה היא שאין אהבה, לא יכול להיות אהבה, שלא תביא לידי קבלה, ובסופו של דבר פסיכולוגית יש סכנה עצומה, שגם יהפוך להיות מטרה אנוכית ואנושית. למה? היא סיבה אחת פשוטה. עכשיו אני אדבר אפילו ברמה, אולי לא אפילו, ספציפית, ברמה בין אישית, בין אנושית. לא צריכים להיות פסיכולוג רומנטי מדי או היפי מדי, כדי לטעון שלאהוב מישהו אחר, זה קודם כל הדבר הכי יקר, הכי עשיר, שאדם יכול לקבל לעצמו. עכשיו, אני אסביר את זה מבחינה רוחנית, כי לנו יש הסבר לזה. אני חושב שפסיכולוגים מכירים את זה בתור עובדה. אנשים שאוהבים הם אנשים מאושרים. זאת פשוט עובדה. מי שלא אוהב מישהו אחר הוא לא מאושר. מי שמקבל המון אהבה הוא לא בהכרח מאושר. הרבה פעמים הם מומללים. אבל מי שלא יודע לא לקבל, אלא לתת, הוא אדם מאושר. ככה כבר גילו. אני אתן איזה הסבר, מה שנראה לנו ההסבר. כי לאהוב זה לחכות את הקדוש ברוך הוא. לתת לאחר, לעשות למען אחר, בלי שום קבלה מעצמך, זה הדבר האלוקי ביותר שאדם יכול לשאוף אליו. להיות טוב. מה זה טוב? טוב זה להיטיב, טוב זה לעשות למען אחרים, טוב זה לאהוב את העולם. שפוך הוא טוב, לכן טבע טוב להיטיב, לכן שפוך הוא ברא את העולם. להיות טוב, להיות שלם, בתור בן אדם, זה להיות אוהב, לעשות למען אחרים. לכן, זה טוב למענך, זה דבר, כך אדם בונה את עצמו. אם אנחנו עושים דבר שהיום זה נהיה מאוד פופולרי, כן? גם בתוך המוסר, גם בתוך היהדות מדברים על זה המון, אולי תמיד זה היה שם, אבל זה הושפע קצת מהאווירה המודרנית. אני אומר שלאדם יש מצווה להגשים את עצמו, לבנות את עצמו. אני לא בטוח שהנביאים דיברו ככה, אבל היום גם מוסרניקים מדברים ככה. אדם צריך לפתח את עצמו, להשיג את הייעוד שלו, להיות המקסימום שהוא יכול להיות. זה משפט די אנוכי. במשפט הזה אין לי בעיה להגיד שהדבר הכי מקסימלי שאתה יכול להיות, זה להיות בעל חסד. לעשות למען אחרים. אבל זאת בדיוק הפרדוקס הפנימי כאן. כי מה שאדם הוא יותר מסור, יותר טהור באהבתו לאחר, אז עובדתית הוא מקבל יותר לעצמו. ולכן קודם כל, בעיה פסיכולוגית, בעיה בשביל אדם שמדבר עם עצמו במראה ונותן מוסר לעצמו. יש סכנה עצומה, כמעט ודאית, שהאהבה תתקלקל. כלומר, אני יכול לטעון ככה, אדם שאוהב זה מי שעושה למען האחר, וסוף, סוף השכר לבוא. כלומר, הוא לא עושה מצוות, הוא לא עושה את המצווה הזאת, על מנת לקבל פרס, אבל בסוף הפרס לבוא. ואפשר להפריד בין הדברים. אני, ברגע הבא אני חושב שאין בעיה. הרבה פעמים, אדם, אני לא יודע כשמור עכשיו, אדם עשה משהו בשביל הזולת, באותו רגע הוא היה מסור רק לאחר. הוא ראה מישהו שצריך עזרה, יש לו חבר, יש לו מישהו, והוא פשוט קפץ, והמטרה היה לפני עיניו היה רק אחר. הוא לא ראה את עצמו בכלל, הוא היה שקוף לעצמו. נכון, זה אפשרי. אבל אם אתה חי חיים כאלו, אז הפרדה בין מה שאני נותן ומה שאני מקבל, נהיה קודם כל פסיכולוגית. ודאי שיש סכנה עצומה שזה, שנתבלבל, שהם יתערבו. ובסוף האדם מתחיל לאהוב כאילו לעשות למען האחר, כאילו כשהוא בעצם עושה למען עצמו. ובסוף זה גם מתקלקל ממש, ויש גם סטיות והולכים לייעוץ, כי האהבה התקלקלה ממש. זאת ברמה הפסיכולוגית, אבל אני חושב שאפילו ברמה העקרונית, ניתן להפריד בין הדברים, בין המעשה לבין מה שמקבלים בחזרה, אבל רק כל זמן שאתה ממשיך לעשות. אם מישהו הולך מחייל אל חייל, הוא תמיד עושה, הוא תמיד בשפונג הזה, אז הוא נבנה על זה שהוא נותן. אבל כיוון שאנחנו בני אדם, אז לא רק שנתבלבל פסיכולוגית, כיוון שאתה גם נח, ששת ימים תעבוד, ביום השביעי תשבות. אז בסופו של דבר, יש גם חוויה שהיא לא חוויית הנתינה. אני לא בפועל כל הזמן עושה. למען אהובי, למען אשתי, למען ילדיי. ואז יש חוויה טהורה של קבלה, ואז כבר הדברים מתקלקלים באמת, ולא רק בגלל איזשהו בלבול פסיכולוגי שלא שמתי לב שאני השתניתי בדרך. אם הדבר הזה הוא פחות סכנה, עכשיו אני אגיד ככה, זה פחות סכנה, למרות שהוא מאוד מצוי, שתדעו, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. ולפעמים מה שאדם נראה בכך חיצונית כיותר בעל חסד, רץ מפעולה לפעולה, לא אנחנו צריכים, הוא צריך יותר להיזהר, שהוא לא קלקל לעצמו. כי הסכנה קיימת. אבל, האמת שבאהבה אמיתית, אולי לא לעולם. מי שהוא רוצה לתקן את כל העולם כולו, אז באמת צריכים לחשוד בו. הוא צריך לחשוד בעצמו. אבל מי שיש לו אהוב, מי שיש לו חבר, מי שיש לו אישה, מי שבאמת הוא במסגרת שבו הוא עושה, אז הסכנה היא סבירה. אפשר להשתלט עליו. למה? כי השני באמת מקבל. אתה באמת נותן, ואחרי שאתה נותן, יש עוד מה לתת, ועוד מה לתת, ואתה יכול ללכת מחייל לחיים מדרגה למדרגה, וכל זמן שאתה נמשך בשפון, אז זה יהיה בסדר. כלפי הקדוש ברוך הוא, הבעיה היא עצומה. הבעיה היא אמיננטית. היא בעצם המעשה. למה? מסיבה אחת פשוטה. שאתה לא באמת נותן לו. כלומר, אחרי שאתה נותן לקדוש ברוך הוא, אתה שואל את עצמך, אם אנחנו ברגע נשקול מה יצא מזה, אז מה שיצא מזה זה שאני הרווחתי המון, ואנחנו יודעים שקדוש ברוך הוא לא הרוויח. כלומר, ברגע שיהיה איזושהי שנייה של הערכת מצב, אז כל המשקל, אפילו לא עושים את זה בראש, גם אם רק יש לנו תחושות, יש לנו חוש רוחני. החוש הרוחני אומר, בין אם תשים לב, בין אם לא תשים לב, שמי שיצא עם משהו בידיים שלו, אחרי מה שאנחנו עשינו ביום הזה, כשהכתרנו את הקדוש ברוך הוא בראש השנה, ככה דיברתי לפני שבועיים, נכתיר את הקדוש ברוך הוא בראש השנה, בסוף היום, איזו נשמה לא יוצאת עם התחושה שראש השנה מילא אותי, ואנחנו בקושי, אם בכלל, אני לא מדבר עכשיו על פילוסופיה, אפילו בתחושה, בקושי אולי נוכל להריח שקדוש ברוך הוא יצא עם משהו, והאמת, גם אם אני לא כזה פילוסוף קדום, אני צריך להגיד שחשוב מאוד להאמין שהוא ודאי לא תלוי במה שאני עשיתי בשבילו. אני אסביר בעיה אחרת שהיא מאוד מאוד קרובה לזה, אולי זו תוצאה, אבל התוצאה הספציפית היא קצת שונה. אנחנו יודעים שמי שנותן למישהו אחר, חוץ מזה שהוא מרוויח משהו רוחני בזה שהוא נהיה אדם יותר טוב, אדם יותר אוהב, אדם יותר נותן, אבל יש גם דבר אחר. הוא מרוויח את זה שהוא נהיה ביילים, הוא נהיה שליט על מי שמקבל ממנו. זאת בעיית הנתינה בלכות צדקה הידועה, שאתה נותן למישהו צדקה, אז אתה נהיה, אתה קונה אותו, עבד, לא עובד, לאיש מרווה. ולכן אמר שלמה המלך, שונא מתנות יחיה. כי אי אפשר לקבל בלי להיות מחויב. אני לא אומר רק בגלל שהוא יפרע, הוא ישלם לגמול, שזה ברור שזה גם כן קיים, כן? אבל גם אם הוא לא ישלם לגמול, אבל אתה קונה את הבן אדם, הוא תלוי בך. אם אני נותן למישהו, הוא נהיה תלוי בי. וזה, זה סותר את מעשה אהבה. צריכים לתת לאחר ולא לקבל. רק לתת. ואי אפשר לא לקבל, כי אתה מקבל אותו. אבל תקבל את היחס שנוצר ביניכם, והוא לא יחס שוויוני. יש קשר בין שתי הנקודות. לא, צריכים לחשוב קצת, אני לא אסביר את זה בדיוק, או אני עצמי לא אסביר את זה מהרחוז לעצמי. אבל נתינה זה מעשה, נתינה תהורה, מה שהיא יותר תהורה, היא נהיה פחות תהורה. כלפי הקדוש ברוך הוא, הבעיה השנייה שעכשיו הזכרתי, הבעיה הראשונה היא קריטית. בסופו של דבר, אני נהיה יותר אלוקי, ואלוקים נשאר אלוקים. אז הידי זה שאני עובד אלוקים, אני נעושה בשבילו, אני רק מתעצם. הבעיה השנייה, בפועל, זה לא יכול לקרות. לא, תעשה למען הקדוש ברוך הוא, אתה לא קונה אותו. ברור. אבל הפסיכולוגיה של נתינה קיימת. אדם שעושה, הכל מי שעושה למען מישהו אחר, באיזשהו מקום בליבו, מרגיש וחושב שהמקבל מחויב לו, שייך לו, עומד ביחס של תלוי ו... ותלוי כלפי מי שעומד וסומך ומסמיך ותומך בו. התשובה לבעיה הזאת בנוגע לאהבת השם היא יראת השם. מה זו יראת השם בהקשר הזה? אני מאוד מצמצם ומדייק במה אני רוצה להגיד. מה היא יראת השם בהקשר הזה? אז כשנאמרים על יראת השם, ניקח עוד פעם תפילת ראש השנה. יראת השם, רוב תפילת ראש השנה היא ביראה. מפורש, לא רוב, אלא 99.9%. נצטרך לחפש בנר אם נמצא את המילה אהבה. אבל יש מקומות שמדובר בכל זאת בהתחייבות ומסירות נפש וכן הלאה, אבל הדגשים, כשדברים על אלוקים, אז דברים על אלוקים כמושא של יראה. הוא איום ונורא ודן כמובן, וכמעט כל פעם שאומרים משהו, אומרים איום ונורא. קדוש ונורא, איום ונורא. כן, יש שם דגש עצום. על הנוראות של אלוקים. מתחיל מבחין תנפח לך בדרך כל הפיוטים, וכך פיוט אחד. מאוד מרשים שאנשים, האמת שכבר לפני 50 שנה, שמעתי סקנים, כולל הרב ישובר זצם, שבחו על זה שאנשים היום חושבים שנתן התוקף, זה פיוט יפה. כילד קטן, אני אומר ממש קטן, כי אחר כך זה כבר לא שמעתי. כילד קטן אני זוכר הרבה הרבה אנשים בוכים באונתן התוקף. חיים סלוויצ'ק במאמר שלו על ההבדל בין היום לבין פעם, אומר היום אף אחד לא בוכה באונתן התוקף, כשפעם אף אחד לא בוכה באונתן התוקף. אבל אני זוכר ילד קטן, האישה, בדיוק מעל המחיצה בידי, שהיה לבן שנפטר בגיל 16, ונתן את התוקף, אז כמעט שלוש חזן שמעת רק אותה בוכה. אז אנחנו חושבים שנתן הקוקב זה תפילה יפה. אם זה מסתיים, אנחנו פשוט אומרים, כרוח נושבת, כבר פורח, כענן קלה, ואתה כרם מלך חי וקיים. לא נשמע מה זה, לא, מה זה? זה ביטוי של יראה. למה זה ביטוי של יראה? זה לא יראת העונש. לא שקש פה הולך לחלות אותנו. אנחנו ענן פורח לא בגלל שהוא כועס עלינו, אלא זה בדיוק הנקודה שרמזתי לו כשדיברתי על הבעיה. אלוקים הוא לפני שהיה עולם ואחרי שהיה עולם וקיים לנצח. ומי אתה כשאתה באמת משווה? אתה נותן לו, אתה רוצה לתת לו. זאת מצוות אהבה, אבל במה מדובר? כענן פורח, ככלום. ואתה כל חי וקיים. מי ישאר, מי יפאר, וכו' וכו', ואז אומרים קדושה. זה התיקון, או זה הדבר שמעמיד את אהבתנו כאהבה שאיננה, שלא תתקלקל, שלא יכולה להתקלקל. שאתה מבין שאתה רוצה לתת לקדוש ברוך, אתה מחויב לו, אתה רוצה לעשות רק למענו, מה שהוא רוצה נעשה, ומה שאני חושב שהוא צריך לרצות, אני אעשה. אבל בסופו של דבר אי אפשר לרדת מהרכבת הזאת, להגיד, טוב, עכשיו נראה מה אני קיבלתי. מה שבאתי לפני כן קורה, כי בכל זאת, אחרי כל שישה ימים, תהיה שבת, ואז תשאל מה קיבלתי. אבל בנוגע לבת השם, אתה לא יכול לרדת ולהגיד מה קיבלת. כי אם תרד מהרכבת הזאת, להגיד, טוב, אני רוצה לקחת מנוחה, אני מפסיק עם השבור, אני רוצה עכשיו לראות מה יש, אז מה תראה אז אובייקטיבית, אם אתה לא בעשייה, אלא רק בסיכום, אז מה תראה? הוא היה, הוא הווה והוא יהיה, ומי אתה בכלל? זאת היסוד של היראה שאני רוצה לדבר עליו. זה לא יראת העונש, זה נושא אחר, זה גם לא יראת הרוממות, או לא יראת הרוממות בתארתה, כפי שמוסקים דיברו. זה לא רק ההסתכלות או הרמב״ם, בלכות יסודי התורה, שאומר, אני מסתכל כאן ואני רואה, וואו, איזה חכם בשה את כל אלה, ואז אתה נרתע כי הוא כל כך חכם. זה אולי ההתחלה של ההגשה הזאת. יראת הרוממות זה התקשה, אבל מה שחשוב כאן זה השלב הבא. כלומר, העניין הזה שכשאתה משווה, מי הוא, למה אתה נרתע לאחור? השרמב״ם אומר, מיד נרתע לאחור כשהוא את מי שברא את כל הכוכבים והמזלות והספירות האלו, למה אתה נרתע לאחור? כי אתה אומר, מה אני עושה באותו חדר עם הקל הגדול, הגיבור והנורא? מי אני בכלל? אז אני אומר את זה בהקשר שלנו, מי אני לתת לו? מי אני להניק לו? מי אני לשרת אותו אפילו? כי לשרת את המלך אתה צריך לעמוד ביחס, ביחס מסוים. האמירה הזאת מטרתה איננה כדי שלא תשרת אותו, אלא כדי שתשרת אותו באמת. אם אני עומד כלפי בן אדם, אני אומר, בן אדם יש פחות בעיה, אבל אם אני עומד מול בן אדם, אז באמת זה יכול לקרות, כי זה אמת שבסופו של דבר, אולי נתתי לו יותר משהו נתן לי. ועכשיו הוא תלוי בי, ולא אני תלוי בו, או יחסית. Okay? אני, חיינו באמת התערבו, אבל קיבלתי את זה שיש לי מי שמחויב לי. אבל כלפי הקדוש ברוך הוא זה לא יכול להיות, הוא לא מחויב לך כלום. כי לא באמת נתת לו כלום. או לפחות אין לך שום דרך להעריך את מה אתה נתת לו. גם אם תלמד את היסודות בקבלה שאומרות שהוא כן קיבל, אבל בסך הכל גם אם הוא קיבל זה רק לא שהוא רוצה לקבל ממך. אבל בלעדיך אז גם כן מלך מלכי המלכים ומה תפעל, ומה נוכל לעשות. ובכל זאת, בגלל שהוא ככה, לכן אני אוהב אותו. כשאני רוצה להדגיש את הלכן, זה לא שאנחנו אוהבים למרות שיראים, או שכשאתה אוהב, קוראים את הרמב״ם, אז אני אוהב, אז אני נוטה לאחור. ברור שבתנועה זה סתירה, אבל הנקודה היא כאן היא לא הסתירה, אלא לכן אתה אוהב את מי, וגם הרמב״ם זה מודגש, אותו אלוקים שאתה אוהב, זה האלוקים שאתה יראה. את הגדלות הזאת שמשך אותך, אני יודע עכשיו מונחים של הרמב״ם, מי שעשה את כל אלה, אז אתה נמשך אליו, וזה בדיוק מה שמרתיע אותך. גם לא נגיד כמו הרמב״ם. אתה רוצה לעשות למען מי שלא צריך שום דבר ממך. ולכן אתה רוצה לעשות למענו. כי הוא הכל הגדול, הגיבור והנורא, הוא השלם, ואנחנו רוצים לשאת את שמו. ובדקות שנשארו, אז אני קורא את מה בטח יש דוגמות אחרות, אבל זה קצת סובייקטיבי. מה שבשבילי זה הביטוי, המיזוג הכי חזק של לאהוב גילו ברעדה, לאהוב מתוך היראה. לאהוב את מי שצריכים לירא ממנו. לאהוב את מי שהפער ביני ובינו לא ניתן לגישור, ולכן אהבתי אליו הוא באמת מתמיד. אני לא יכול לאהוב אותו קצת ולהגיד, אוקיי, אז עשיתי. גם אהבה יפה מאוד. בניסיון המועט שלי באהבה. אז אני אוהב את הילדים שלי, אוהב את אשתי. אז אני עושה למענם יום אחד, יומיים, אז אני מתעייף. ואני אומר לעצמי, טוב, עשיתי הרבה. מגיע לי, עכשיו חופש. ילדים, בקיץ, ההורים הביאו את הנכדים, אחרי יומיים, אשתי רצתה, אחרי יומיים, היא אמרה, צריכים להיפטר מהם קצת. ומגיע לי, אני עשיתי בשבילהם המון. אתה אף פעם לא תגיד, עשיתי בשביל הקדוש ברוך המון, לכן אתה נשאר, מה שתיארת היה רכבת, אתה רק יכול לתת ולהמשיך לתת ולהמשיך לתת, אם אתה ממשיך לתת, להמשיך לתת, להמשיך לתת, אז אהבתך יכולה להיות אהבה טהורה. כל זמן שאתה ממשיך, אם השבון קיים, אתה רק הולך, נכון שאתה גדל מרגע לרגע, אבל הרגע הזה, זה רק קפיצה לרגע הבא, אני צריך לתת יותר, אף פעם לא יכול להגיד, הגעתי, אני עכשיו גדול, אני עכשיו האדון, של מי שקיבל ממני, או אני עכשיו אדון של עצמי אפילו. כל הזמן אתה מחויב, בגלל שזה נשמע, אני אגיד את זה בצורה רעה, ומיד אתה כן. כל הזמן, הרעבון של הקדוש ברוך הוא לא ניתן לסבר. אם מת היה רעב, אז הוא לא ניתן לסבר. אתה נותן לו, הוא רוצה יותר. לא בגלל שהוא רעב ולא ניתן לסבור, אלא בגלל שהוא כבר סבר מלכתחילה, הוא בכל זאת צריכים לתת לו. צריכים לעשות למענו. אבל אף פעם אתה לא יכול להגיד, אוקיי, השלמתי את המשימה. הנה אני מצטט מתפילה שכולנו יודעים בעל פה. אני רק קורא בגלל שאני לא סומך על הבעל פה של עצמי. המילה אהבה לא מופיע כאן. אם כן אני טועה, אני חושב המילה אהבה לא מופיע כאן. ואף על פי כן, זה ביטוי, זה ברור שזה, ברגע שאומרים שאהבה זו נתינה, אז רוב התפילה היא נתינה. וכל המונחים של התפילה הם מונחים של יראה. ויתיו כל לעבדך, ויברכו שם כבודך, ויגידו באים צדקך, ידרשוך עמים לא ידעוך, וירוך כל אף סיירת, וימו תמיד יגדל אדוני, ויזבחו לך את זבחיהם, ויזנחו את עצביהם, ויחפרו עם סיליהם, ויתוב שכם אחד לעובדך, ויראוך עם שמש מבקשי פניך, ויקירו כוח מלכותך, אני מדגיש את המילות של המילות היראה, וילמדו תואים דינה, ימלדו את גבורותך, וינשאוך מתנשא לכל ראש, ויסלדו בכי לפניך, ויתרוך נזר תפאר יפצחו על מרינה, עכשיו העבר יותר פורצת, ויצלו איים במלכך, ויקבלו עול מלכותך עליהם, וירוך בקלם, וישמו רחוקים ביבו, ויתנו לך כתם מלוכה. התגובה כאן היא, כי זה ראש השנה, התגובה כאן היא לא כל כך החסד של כשבורך, התגובה כאן היא לגדלות, ליראה, לכוח. זה, זה, זה מה שבא אחרי מה שהיה לפני כן, כן? זה, זה, זה בין ובכן תנפחתך לפני, לפני מאחריות. הקטעים הקודמים היה בכן תנפחתך. ובכן צדיקים יהיו ובשמחו, כי תעביר ממשלת זדום מן הארץ, ויתר כל עובדך. מדובר באיומות, בנוראות של הקדוש ברוך הוא. אבל מה, איזה תגובה מתוארת כאן? בגלל זה, אז כולם באים. כולם, אנחנו מתארים לעצמנו, לא רק אני, אלא כולם, ויקבלו כולם את עול מלכותיך, וירוכם שמש בבקשי פניך, ויקירו כולם את עול כוח מלכותיך, וירוכו בקלם, וישמו רחוקים ויבור, וייתנו לך כתם מלוכה, ותמלוך אתה השם לבדך על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך, גם כתוב בדברי קודשך, ימלוך השם לאלוקיך יחצון הדוב הארוכה, זו הקדמה לברכה, קדוש אתה ונורא שמך ואין אלוקה אחר מבלעדיך, ויתבע השם צבקות המשפט, וכל הקדוש נקדש בצבקה. אם לא היינו מבינים את הקשר בין אהבה לבין יראה, אז פסיכולוגית זה נראה מוזר. אנחנו שוקים בפחד, יראה, אשן, אש, כי השולטן לפניך, עוז בידך, גוברה ממיניך, ואז אומרים, בגלל זה, יתיו כל עבדך, טוב, זה נכון, אם כולם יהיו בפחד, אז כולם יבואו, אבל תראו כאן, הוא לא שכולם באים בפחד, הם באים ביראה, ונפשם יוצא בדברם, חופות נפשנו יוצא כשאנחנו שרים את זה. אנחנו יושבים כאן ואומרים שכולם, אנחנו מחכים ליום שלא רק אני ולא רק אתה ולא רק החברים, אלא שכולם יבואו ביחד, ישמעו רחוקים ויבואו זרימה עצומה של כולם כדי שיהיה ייחוד ונזכה בשם לבדו ביום ההוא, ויגבה השם צבקות במשפט, יהיה רק אחד, רק הוא, ביום הוא יהיה השם אחד ושמור אחד. אבל זו תגובה למה? לפחד, לא? לא בגלל שהאפשרות של התשובה היא רק בגלל, היא רק בגלל פחד. אכן, ובכן תן פחדך, זו תשובה מתוך פחד. עוד מעט, זה הקדמה למה שבא אחר כך, עוד מעט תהיה תשובה מאהבה, ולא תשובה מפחד. אבל למי שווים? למי רוצים להתקרב? למי רוצים להתחייב? למי רוצים להמליך? ועול מלכותך עליהם, זה צריך להיות באמת מי שמפחדים ממנו, שיראים ממנו. אם היינו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, פעם גוי אחד חכם מאוד, כתב במאה ה-20, סי.אס. לואיס, הוא כתב, הוא כתב את זה בהקשר של בעיה של שכר ועונש, של בעיית הרע. אנשים מתלוננים, הקדוש ברוך הוא טוב, אז יש כל כך רע, הרבה רע בעולם. הוא אומר, זה מזמן שאין מישהו, הוא דיבר על החבר'ה שלו, נוצרים, זה קצת דוגע גם לנו, אין מישהו שבאמת מתפלל לאבינו שבשמיים. הם מתפללים לסבא שלנו, שבשמיים. הדבר בין סבא לבין אבא זה שסבא, אוהבים אותו, הוא כזה טוב, הוא מחלק סוכריות. ואז הוא אומר כזה, לא מסתק סוכריות, יש חתנות. אבא, לפחות אבא של פעם, אולי היום האבות הם רק סבים, אבל אבא של פעם היה דמות. נכון, הוא רצה לעזור לך, אבל הוא היה גם דמות, היה לו גם מקל ביד. אם היית חושב על אבינו, כשבוך הוא אבא, אבא של פעם, אבא שחינך, אז כך הוא אמר, הבעיה של בעיית הרע הייתה בחוסר מקבל גוון אחר. אהבת השם, שמתואר בפרק הזה, שוויתה יוכל ללכם, אני חושב, זה ברור לי שזה פרק של אהבה. בלי המילים, אבל כששרים את זה, זה אהבתנו שמתבטא בזה שאנחנו שואפים שכולם יבואו. התיאור האוניברסלי כאן, אנחנו מתרגשים בו בגלל האהבה. הפיוט שבא לדבר הזה הוא רק אהבה. אבל זה מופנית כלפי מי? כלפי מי שעורר את היראה בצורה הקיצונית ביותר שיש בפרקים האלו. כי רק האהבה הזאת היא תהיה בסופו של דבר אהבת ההורה שלא תקלקל את עצמה בעבודה זרה. אדם שאוהב את אלוקים ועל ידי זה מרגיש חש יותר מדי בהתעצמות עצמו, בסופו של דבר הוא לא רק אוהב את עצמו, אלא גם הוא גם עובד את עצמו. הוא לא רק אוהב את עצמו, אלא הוא מרגיש בתוך עצמו את העצמות האלוקית. לאהוב את אלוקים זה, על זה אני רוצה לדבר בשבוע הבא, לאהוב את אלוקים זה להתחבר עם אלוקים. אתה מרגיש את אלוקות בתוכך, ואם זה הופך להיות יעד שלך, אז זה עבודה זרה ממש. ממש עבודה זרה. אז אתה נהיית אלוהים בעיניך, והייתם כאלוהים ממש יהודי טוב ורע. אין סכנה יותר גדולה מאהבת האלוקים שאיננה ממוסגרת, מתוקנת ומיועדת כלפי את מי שהיראה קודמת לא לחוכמתו אלא לאהבתו, ורק ככה אפשר שהביטוי האחרון והסופי תהיה ויתנו לך כתר מלוכה, בסופו של דבר כי לך המלוכה ולא, ולא, ולא לעצמנו. בהקשר הזה, אני מאחל לכל אחד כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל ישראל, גזירות טובות וישועות ונחמות לכל אחד בנפרד ולכל ישראל ביחד.